אז פרשת סטרומו, לכאורה מתחיל עניין חדש. עד עכשיו היציאה ממצרים, כבר לפי תורה. ועכשיו מתחיל סיפור חדש, המשכון. מפה עד סוף חומש מויס, חמש פרשות, עסקים במשכון. לכאורה אין קשר ישיר בין מה שהיה עד עכשיו, יציאה ממצרים, כבר לפי תורה, לבין המשכון. אז מה, יש מצווה כזאת. מצווה בתורה ששם אומר ישר רבנו, שרוצה שיהיה משכון, רוצה שיהיה בית המקדוש. זה מצווה גם שלא נוהג לצמית. כשהיה המשכון, כשהיה בית המקדוש, אז היה. היום אין. אז זה מצווה, אחד המצווה של התורה. זה באמת אחד מהתרי"ג מצווה, זה לעשות משכון. כשיש כזה ציווי. כוח שלם, אם יש כזה חיר היום או אין חיר היום. אין אפשרות, אבל אם היה אפשרות, אם היה כזה חיר. יאללה, נראה שכן. אבל זה מצווה. מה זה קשור לחומש מועץ לכל הסדר שהיה עד עכשיו? אבל באמת, זה לא סתם מצווה, וזה כן קשור להמשך ישיר לכל הסדר של קבלת הסתורה. וזה לא אחד המצוות, אלא זה המצווה שהיא יסוד. שכל היהדות, היסוד של החיים שלנו זה המצווה הזאת, לעשות משכון. ולכן לפעמים כמו בשנה הזאת, זה חלק מהשבועים, שבוע ומתת. משכים לזה עוד שבועיים, תרומת הצו. מה כל כך חשוב בזה? אז קודם כל, צריך להבין מה הסדר של הדברים. אנחנו קוראים עכשיו תרומת הצו. אחר כך כסיסו, שם מסופר על חטא העגל. אחר כך ויקד פקודי, ממשיך לספר שעשו את המשכון. מה היה הסדר? האם חטא העגל היה לפני המשכון או אחרי המשכון? אז רש"י אומר שזה היה לפני, ככה רש"י בפרשת כסיסו אומר. אז למה זה לא מופיע לפי הסדר? כנראה שרצו כזה להעלים את זה, אז נראו על המשכון וככה באמצע עלייה אחת סך הכל. משני עד שלישי. כל הסיפור של העגל. ככה להסתיר את זה. אבל הרמב"ן אומר שלא. הציווי של המשכון, שזה פרשת תרומת הצווה, היה לפני. ואחר כך אחרי את העגל, אז לא יכלו לעשות את זה. כי הם לא היו רואים לזה. אז היה את כל הסדר שמוש רבנו הלך לבקש רחמים ולכפר עליהם. ואחר כך, כשהיה את הכפורת, הוא חזר אחרי יום כיפור, אז הוא יכל לצוות להם את זה. ואז הוא היה כל קודי שעשו את המשכון. אז לפי זה, זה מסודר לפי הסדר. אז אם זה לא לפי הסדר, צריך להבין למה זה לא לפי הסדר. פשטות מופיעה בחזה, במדרש תנחומא, שזה כפרה על חטא העגל. אם זה כפרה על חטא העגל, אז כנראה כמו שרש"י אומר, שזה כתחילה היה ציווי אחרי חטא העגל. אז מה הקשר? למה זה הכפרה הזה? איך זה מתקן את זה?
של להעלים, להעלים את זה. זה גם מופיע
משהו,
משהו?
לא, אולי, תור שעות. כן, לא יודע מי שומע זה. אז זה דבר שאני צריך להבין, מה זה, מה יעשה את הדברים ומה הקשר בין חטא העגל למשכון. עכשיו, בתוך המשכון, יש פה עוד כמה דברים שצריכים להבין. והראשון, איך קוראים לזה? משכון או בית המקדוש? לא עושה לי מקדוש, שכנתי בסויחום. ככל השני אני אמר יועץ חול, סתם נעשה משכון. ספרים קוראים לזה ככה, ספרים קוראים לזה ככה. נכון, אז נדבר על שני דברים אחרים. היה משכון, היה בית המקדוש. אז האם זה שני דברים אחרים או שזה אותו דבר? ואם זה אותו דבר, אז למה פעם קוראים לזה ככה, ופעם קוראים לזה ככה? עכשיו, למה בכלל היו צריכים את כל הדברים האלו למשכון? יש פה רשימה של 13 דברים. זו וחזף ונחושת, חלס והגומון. רשימה שלמה של דברים שמזה עשוי המשכון. למה צריכים את כל הדברים האלה? ודאי שאחר כך כשקוראים את הפרטים של כלי המשכון, של ביג דקון, הם מבינים שצריך את זה, אבל למה? למה היה צריך את הכלים האלה שעשויים את דברים כאלו כדי לעשות את המשכון? וזה... כל הסדר של המשכון כאילו מסודר, לפי הסדר של הבית שלנו, יש שולחן, מנורה, מזבח, לפי צורה של בית של בן אדם. אנחנו היינו מסדרים את זה אולי לפי בית כנסת.
יש מזבח בבית?
אה?
איפה יש מזבח בבית?
קיריים. קיריים, שם מבשים את האוכל. כן, וארון. לפי צורה של בית נראה, אנחנו היינו מסדרים את זה אולי לפי בית כנסת. לספסלים, שולחנות, אויצר כזה יפה. משהו שמזכיר יותר קדושה, לא שמזכיר בית. בעיקר הפלא זה השירות, יש פה, היה פה המון המון השירות בתוך המשכון, אבל שם בקדש עוד יותר. כמויות, כמויות של זהב ושל כסף, מגיע לסכומים אסטרונומיים. אתה שמוע שבן שאל, אתה אומר, אתה שמוע חי מביא את זה, שמוע שבן שאל את השם, איפה אליהם להביא את זה. אז מה מהקטן שבהם? כי נוציא ממצרים, כתוב כל אחד הציל לא פחות ממסע של 40 חמורים. זה הבידס מצרים. בידס היה מאוד פי כמה וכמה, אומר מהקטן שבאמת אתה יכול לחסות את הכל. אבל למה? למה היו צריכים לעשות את זה מהשירות? הפוך, הרי הבשל מקדש בא להראות רוחניאס, בא להראות קריבת השם. קריבת השם זה, עזוב את הכסף. מספיק עם הדברים של העולם הזה, של השירות, הזהב וכסף. אתה רוצה את קריבת השם, אז תעזוב את זה. אז מה עושים? מביאים את זה לתוך הבשלים? הרי מדברים שהמשכון זה התיקון לחטא העגל. מה גרם לחטא העגל? מה שהבן אמר להם, ודי זוב, מה שרבית להם כל כך הרבה זהב וכסף, לכן הם עשו את העגל. אז מה התיקון? להביא עוד יותר זהב. למה צריכים את השירות הזאת? עכשיו, הלשון הזה שכתוב, דבר בני ישראל ויקחו לתרומו. לשון שכבר הרבה מהירים את זה. ויתנו לתרומו. כן? ויקחו זה נקרא לקחת, לא לתת. אז מה זה ויקחו? מה זה לי? מה שאומר לי זה לשמי. למה צריכים להגיד את זה? למה קוראים לזה תרומו? תרומו זה לשון של להרים. זה דבר. אתה נותן צדקה למי שאתה מרים, אתה נותן לנו דבר. אז מה זה ויקחו? מה זה לי ומה זה תרומו? ועוד שאלה ידועה, מה זה שכנתי, עושה למקדוש? שכנתי בסוי חום. עושה למקדוש, ונשכון בתוך המקדוש, ושכנתי בסוי חוי. מה זה בסוי חום? פשוט הרמב"ן אומר שבסוי חום הכוונה היא תוך המשכון והכלים. אז לגבי הסדר, אמרנו, רש"י אומר שהסדר היה שקודם היה עגל, אחר כך היה המשכון. רבן אומר שזה לא היה ככה. אז מה זה באמת המשכון? הרוחה אומר, שכנתי בסוי חום, הכוונה, בתוך עם ישראל. עושה למקדוש, שכנתי בסוי חום. הוא אומר שהיה פה ציווי, פיפשט, היה פה ציווי להשים את המשכון, כמו שאחר כך התורים מסדר את זה בחומש במדבור, באמצע המחנות של עם ישראל. כתוב שבקבל הסתור הם ראו את המחנות של המלוכים. איך שהם מסודרים עם דגלים ומחנות כל כך יפה, אז היה להם חשק. גם כן נזכות לזה, אז בגלל שהיה להם כזה חשק, לכן בתור שכר הזה, הם קיבלו, שכנתי בסוי חום.
ומי היה חשק?
למה ישראל, כן.
להיות כמו המלאכים.
כן, או איך שהם עושים את זה כל כך מסודר וכל כך יפה. עכשיו, הנקודה, המהלך הפנימי בזה של המשכון, אז זוהר מדבר על זה פרשת השבוע, מדבר על בית כנסת ועל ציבור, על מניין, מדבר על כל הסדר של התפילה. איזה פעולה עושים בכל חלק, שוקדי זימרו, קורבונס, וכו', מאוד יפה. אבל מדבר על החשיבות של בית כנסת ושל ציבור. הנושא של המשכון זה המשך ישיר, כך אומר הרמב"ן, של קבלת הסתר. כי הוא אומר, היה פה סדר מאוד ברור. הקדוש ברוך אמר לנו, אם תקבלו את התורה, וישני ממלכת כהנים וגוי קודש, יהיה פה קשר, יהיה שייכות. ברגע שאנחנו הסכמנו, אמרנו נעשה ונשמע, מצוין, הגיע הזמן שהוא יהיה איתנו ביחד. וזה אותו מעמד של הר סיני, ממשיכים כל הזמן על ידי המשכון. רק לא בצורה חד פעמית, שזה היה רק פעם אחת, אלא בצורה קבועה ויומיומית, שהשם נמצא איתנו במשכון. הסכמנו, קיבלנו את התנאי שהוא אמר, אם תקבלו שטר מוטוב, קיבלנו, אנחנו עושים את החלק שלנו, אז הוא אומר מצוין, אז אני בא להיות אתכם, כמו שסיכמנו. לפני זה, לא הקבל של התורה, השם אבא שמיים, אנחנו פה, וזהו. אבל אחר כך, שקיבלנו, אז הוא מגיע. כמו שאמרת שהידוע שכתוב. הגעת בזמן. עובדה שהידוע ש... עובדה שאומר על קבול הסתורה, שאל למלך, שאל לו בת יחידה, והוא נתן אותה לאוהב שלו, חיתן אותה. ואז אחרי החתונה הגיע הזמן ללכת הביתה. והמלך לא רוצה לפרד ממנה, אז הוא אומר, מה אני אעשה? לקחת אותה אני לא יכול, כי היא שלך. להיפרד ממנה אני גם לא יכול, כי זו הבת היחידה שלי. אז בקשה אחת יש לי ממך, בכל מקום שאתה הולך, תעשה לי קיתון אחד, שאני אגור שם. אז ככה היה קבול עשה תורה, שזה השעשוע של הקדוש ברוך הוא, נתן לנו את התורה. אז הוא אומר, זה שלכם, אתם תקחו אותה. אבל אני לא יכול להיפרד. אז תעשו לי חדר, שאני אהיה איתכם ביחד, זה המשכון. מה כתוב פה? כתוב בעצם את ההגדרה, מה קורה אחרי קבול עשה תורה. דיברנו בשבועות הקודמים, מה זה קבול עשה תורה? עכשיו, זה השלב המעשי, לוקחים את התורה הביתה. מה הולך לקרוא פה? אז בעצם מה שקורה על ידי התורה, התורה נועדה לא רק כדי ללמוד ולקיים, התורה נועדה כדי להביא את העולם למקום אחר. העולם לפני קבול עשה תורה, זה עולם אחד, עולם שיש בו יציר אורה, עולם שיש בו רע, עולם שיש בו דינים, עולם שכביכול מתנהג מעצמו, עולם נפרד. ואנחנו קיבלנו את התורה, הסיבה שקיבלנו את התורה זה בגלל שזה ככה, שמלאכים שאין להם את היצר אורה, ואין להם בחירה, ואין להם את כל המציאות הזאת של העולם, לא קיבלו את התורה. אנחנו קיבלנו את התורה בגלל שיש כזה עולם, והתורה הולכת לשנות את העולם. לקחת את העולם הזה, שנראה כאילו מקום בפני עצמו, מקום של דין, וטבע והסתרה וניסיונות, הולך לגלות בתוכו את האמת, איך שהשם נמצא בתוך העולם. זה המטרה של התורה. וזה מה שהשם אומר, אתם לוקחים את התורה. אל תיקח את התורה בשביל עצמך, שיהיה לך מה ללמוד, שיהיה לך מה להרגיש טוב. תיקח אותי ביחד. התורה נועדה כדי שתעשה לי קיתון בתוך העולם. תגלה איך שאני נמצא בתוך העולם. זה התוצאה הטבעית של קבול עשה תורה. ובעצם, בשביל זה לא צריך משכון. לא צריך בסמי קדוש. זה המציאות של קבול עשה תורה. כל העולם נהיה משכון. כל העולם נהיה בסמי קדוש. איפה ראו את זה? ראו את זה בלוחס. לוחס הראשון, אז כתוב שזה היה לוחות אבן. ומכתב אלוקים חרוס על הלוחות. היה לוחות גשמיות כביכול. אבל ראו מפורש איך שחקו כזה מכתב אלוקים חרוס על הלוחות. וכשהלוחס האלה באו לעולם, אז בעצם זה גילה שכל העולם זה לוחס. כל העולם, הלוחות זה הלב. כוס ומלוח ליבך הוא כתוב. מגלה איך שבכל לב של בן אדם יש אור אלוקי. רואים איך שבכל פרט בעולם, כל גשמיות, זה בעצם לוחס שכתוב על זה אותיות אלוקיות. זה היה הצורה הטבעית שאמור להיות אחרי קבלת התורה. רק נסביר את זה יותר כדי להבין את ההמשך. השם של זה, של הפעולה הזאת, נקרא ייחוד קודשו בריך הוא שכינתה. מה זה קודשו בריך הוא שכינתה? קודשו בריך הוא, זה נקרא שהשם מתגלה. וזה לא קורה בעולם הזה, זה קורה בעולמות העליונים. שם אין הסתרה, שם רואים את השם, המלוכים רואים את השם. כל אחד לפי הדרגה שלו, יש כמה דרגות של מלוכים. שכינתה זה נקרא שהשם לא מתגלה, אלא הוא מתלבש, הוא שוכן. שוכן זה נקרא, אתה לא רואה אותו, אתה רואה את הדבר שמתלבש בו, מתלבש בשולחן, ספסל, בדומם, צומח, חי, מדבר. אש, רוח, מים, אפר וכל המידות שרואים בעולם, זה הדברים שהשם מתלבש בהם, הוא שוכן בהם. ואם אתה לא עושה ייחוד קודשו בריך הוא שכינתה, אתה לא רואה שהוא שוכן פה, אתה רואה את הדבר בעצמו. אתה רואה עולם. אתה רואה דומם, אתה רואה צומח, חיים, מדבר, אתה רואה דברים שקורים בעולם. אבל אם אתה עושה ייחוד קודשו בריך הוא שכינתה, אתה אומר, למעלה השם גלוי. אז גם פה חייב להיות שהוא נמצא. רק מה, אני לא רואה אותו כי הוא מתלבש. אז אתה מגלה איך שכל הדברים האלה הם לבוש אליו, ואתה מגלה שהוא נמצא פה. זה נקרא שכינתה. אז אנחנו צריכים לעשות ייחוד קודשו בריך הוא שכינתה לגלות על ידי התורה שהגילוי שנמצא למעלה, הוא נמצא פה גם למטה, בצורה מלובשת. למה בצורה מלובשת? כי אם לא, אנחנו לא יכולים להכיר את השם. אם זה היה דבר מופשט, אז אין לנו השגה בזה. כן? מה נקרא להשיג כסף? להשיג כסף, זה לא נקרא שאדם יודע שיש כסף, שהוא שמע על זה, הוא קרא על זה הרבה. להשיג כסף זה נקרא עיר השמיים. להגיש את זה בידיים. אם אנחנו רוצים להשיג את השם, צריך שיהיה משהו מוחשי, שאנחנו יכולים למשש את זה. אז השם ברא עולם, שיש בו המון המון פרטים, ארבע יסודות, וארבע דרגות, והרבה הרבה מידות, הרבה סוגי מאורעות, חסד ודין, כל מיני דברים. ואז יש לך מילים, איך להגדיר את זה, איך להכיר. אתה אומר, איזה טוב השם, איזה חזק השם, איזה יופי המציאות של השם. יש לך מילים להגדיר את זה. אתם יודעים עליהם, אנחנו אומרים בתפילה, גודל, הגיבור והגודל. כל המילים של התפילה שאנחנו משתמשים כדי לשבח את השם, אנחנו משתמשים רק במילים של העולם הזה. אם לא, אז אין לנו שום אפשרות להגיד את זה. אז חייב שיהיה את המציאות הזאת שהשם כביכול מתלבש, כדי שתוכל להשיג אותו. אבל הלבוש הזה הוא זה שמפריע לך להשיג אותו. כי הוא אומר לך, אתה רואה פה אותי, אתה לא רואה את השם. אתה רואה בן אדם, אתה רואה עץ, אתה רואה כביש. אז כשאתה עושה ייחוד קודשי ביחוד שכינתא, אתה אומר, השם התגלה אליי בצורה של כביש, בצורה של בן אדם, בצורה של עץ, בצורה של כל הדברים האלו, כדי שאני אוכל להכיר אותו. אם פעם שמו לחזוני שזה פרח על השולחן, אחרי כמה דקות הוא ביקש שיקחו את זה. הוא אמר שהוא הולך לצאת מדעתו. הסתכל על הפרח, והתבונן, והסתכל, הוא ראה כאלה דברים נפלאים שהוא רגיש עוד רגע, הוא כבר לא יכול לעמוד בזה. אז יש אפשרות דרך הבריאה להכיר את הגדלות של השם דווקא דרך דברים מוחשיים. בלי זה, זה לא יכול לקרוא. אז פה יש שני הצדדים. מצד אחד, העולם הוא זה שמסתיר. מצד שני, הוא זה שמגלה. זה כמו, זה ההבדל בין כיסוי לבגד. מה ההבדל מכיסוי לבגד? כיסוי, זה נקרא גלימה. זה מכסה, תלבש שמיכה על עצמך, אז אתה מתכוון להסתיר את עצמך. אבל כשאתה לובש בגד, זה בנם גם כן מכסה. אבל זה לא בדיוק מכסה, זה מגלה. זה תפור בדיוק לפי הצורה שלך, לפי המידות שלך. וגם זה סוג בגד שמתאים לסגנון שלך. בא להגיד מי אתה, כן? אדם פשוט, לא ילבש פרק. אדם מכובד, לא ילבש כובע שמש. אז הבגדים מותאמים לפי הבן אדם, אז זה מגלה את הבן אדם, זה לא מסתיר אותו. דווקא בלי בגדים, אז כולם אותו דבר. לכן, במקומות האלה שלא לובשים, כתוב שאין כבוד. לא צריכים לכבד. במרחץ, כל המקומות האלה לא צריכים לכבד, כי אין שם כבוד. כבוד זה רק על ידי בגדים. הבגד מגלה מי אתה. אז ככה זה העולם. העולם יכול להיות או כיסוי או בגד. יכול להיות שהוא מכסה. אם אתה לא רואה דרכו את השם, אז מה שעושה הוא כיסוי, הוא לא בגד. הוא מכסה. אבל אם אתה כן מגלה דרכו, אז כל דבר מגלה לך עוד הגדרה, עוד משהו מוגדר, איך להכיר את השם הזה בגד. עכשיו, עוד נקודה. כשאנחנו רוצים לעשות איחוד קודשי בריך הוא שכינתא, רוצים לאחד שני דברים, יש שתי צורות איך לעשות את זה. יש משהו למעלה ומשהו למטה, אתה רוצה לחבר ביניהם. איך עושים את זה? אחד מהשניים, או שאתה מעלה את זה שלמטה למעלה, או שאתה מוריד את זה שלמעלה למטה. עכשיו, כשאנחנו עושים איחוד קודשי בריך הוא שכינתא, התנועה הטבעית שאנחנו חושבים איך צריכים לעשות את זה, זה לעלות למעלה. זה אומר, נפסיק להיות בן אדם, נפסיק להיות בעולם הזה, להיות מלאך. שזה מה שהמלאכים עושים. המלאכים, כתוב, אחרי עשרה עשרה ושוב. הם כל הזמן בתנועה של כיוון מעלה כדי להתחבר. אין להם אפשרות להתחבר בגלל שאין להם בחירה, אבל זה התנועה שהם רוצים כל הזמן. לכן זה רוצה ושוב. אז כשאומרים לנו להתקרב לשם, התמונה שמצטיירת לנו בדמיון, זה כזה לעלות. לא להיות פה, לעלות יותר גבוה. זאת אומרת, לעלות את התחתון לכיוון העליון. זה לא נקרא איחוד קודשי בריך הוא שכינתא, כי אם אתה מעלה מפה למעלה, זה כבר לא שכינתא, זה כבר קודשי בריך. כל מה שזה נקרא שכינה, זה בגלל שזה מלובש פה בעולם. אם אתה עולה, כביכול, יוצא מהעולם, זה לא שכינתא. זה לא שכינה. אז האפשרות היחידה לעשות איחוד קודשי בריך הוא שכינתא, זה כביכול להוריד אותו מלמעלה למטה. להגיד, הוא לא רק שמה, הוא גם פה. התנועה שלנו להתקרב לשם, זה לא תנועה של לעלות, אלא תנועה של לגלות שהוא פה. כביכול להוריד אותו, לגלות שהוא פה. זה לא להוריד כי הוא באמת נמצא פה. אבל להוריד את ההשגה. ההשגה שלנו אומרת שהוא שמה, אתה שואל ילד, איפה השם? השם בשמיים. אז להוריד, תגיד לו, הוא לא רק בשמיים, אלא השם נמצא פה. איפה זה פה? פה זה בכל דבר. השם נמצא בדומם, בצומח, בחר, במדבר, כל פרט שיש בבית, השם נמצא בכל דבר.
מלחיץ.
מלחיץ? מלחיץ אם אתה מזהה את השם רק כמשהו מפחיד. אם אתה מזהה אותו כחבר, או כמישהו שהיית מאוד רוצה לפגוש אותו, מישהו שאתה יודע שיכול לעזור לך, אבל אתה אומר לך אני אגיע אליו. זאת אומרת, אתה לא צריך להגיע אליי, אני פה. אז זה לא מלחיץ.
זה צריך. גם בתפילה יש את
העניין,
לעלות את העולמות,
בתפילה. לא, לעלות ואז להוריד בחזרה.
חצי עבודה, לעלות.
כן, רק יחודים בחזרה. אם נשארים ב-18, אז השפע לא יורד. נתקע שם. לעלות זה נקרא לגלות שיש קודשו בריך הוא, אחר כך לייחד קודשו בריך הוא שכינתם.
שואלים את העולמות, מה עושים?
מי שבכלל לא מוכן להסתכל לשמיים, יש כזה משפט, פעם אנחנו שאל מישהו שסתכלת היום לשמיים. זה יכול לעבור יום שלם בלי שסתכל פעם אחת לשמיים. אז בכלל לא יודע שיש שמיים, לא יודע שיש קודשו בריך הוא, אז אין לו מה לייחד. אתה צריך לדעת שיש השם, תסתכל לשמיים, תדע שיש משהו. עכשיו תגיד, המשהו הזה לא נמצא רק בשמיים, לא נמצא פה.
במילים פשוטות, כשמעלים את העולמות, מה עושים?
אנחנו עולים בהשגה שלנו. בהתחלה, בואו נגיד את הסדר הזה. הסדר בתפילה זה קורבונס, פסוק דזימבו, וכאשר יצר 18, שזה עשייה, יצירה, בריאה ואיזה. דבר ראשון, אנחנו לוקחים את העשייה, שזה הקורבונס. קורבונס זה בהמות מעולם הזה. אנחנו מעלים את זה לשם. אחר כך, פסוק דזימו. פסוק דזימו, אנחנו כבר, זה נקרא הבירורים, זה כבר לא העולם הזה בעצמו, זה כבר העולם של המלוכים, שהם שרים שירה. אחר כך, ברכת יצר, אנחנו מזכירים את השירה של המלוכים, זה כבר יותר גבוה המלוכים, זה עולם הבריאה. אנחנו, זה נקרא יחלות, ככה זה נקרא בזוהר. נקרא יחלות, אנחנו כבר מבינים דברים יותר גבוהים. כל הזמן אנחנו מבינים דברים יותר גבוהים. אפשר להרגיש את זה בחוש. התחלה שבין לבית כנסת, אם בכלל אומרים קורבונס, אומרים את זה ככה חצי בישיבה, חצי בשכיבה. אחר כך אתה, לא אתה.
בשכיבה?
בשכיבה בנפש.
בשלוף.
כן, עדיין חצי במיטה. אחר כך אתה מתעורר, פסוק הזמן אתה כבר יותר מרגיש שזה מתחיל לנגן. כן, במצב טוב, שאנחנו צריכים להתחבר. אחר כך ברכת יצר עורר, אתה מבין דברים יותר גדולים. גם אם אתה לא מבין, אתה מרגיש שיש דברים יותר גדולים. 18, זה כבר, אני ממש מדבר עם השם. זה קל לרומם את ההשגה שלנו. בכלל אתה מבין דברים פשוטים של העולם. יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה. ואחרי כל הגבוה הזה...
זה ברסלב פה.
זה מתכונן לנסיעה.
אז אחרי שהגעת להשגה הגבוהה הזאת, אתה עכשיו לוקח את ההשגה הגבוהה הזאת, ומוריד את זה למטה, עוד למטה, עוד למטה, עד לעולה לשבר שזה כבר תפילת הדרך, וגם לשם אתה מכניס את ה-18. אז זה הסדר עולים, כדי להכיר שיש דברים גבוהים, ואחר כך אומרים, הדברים גם האלה זה לא למעלה, אלא זה גם למטה. זה נקרא להוריד שפע, להוריד שפע זה נקרא לקחת אור, ולהכניס אותו לתוך הכלי. אז זה... הדגשה מאוד חשובה, כי כשאנחנו נראים בדרך כלל הליכות קודשו ברוך הוא שכינתי, זה בכלל נראה מושג מנותק, אבל גם אם אתה כבר מבין מה הכוונה, זה נראה תנועה שדורשת ממך להיות לא אתה, להיות במקום אחר ממקום שאתה נמצא בו. ולא רק שזה לא נכון, זה הפוך. הליכות קודשו ברוך הוא שכינתי, זה נקרא, תשב באותו תנוחה שישבת, בלי שום התכווצות, לא איזה משהו כזה, איזה קביץ', לא. שב רגיל, ותגיד, בדיוק פה, איך שאני יושב, במקום שאני נמצא ואיך שאני מרגיש, פה השם נמצא. ואז תחפש איך. תראה איך שהוא... איך שיש פה דברים שמגלים את החסד שלו, שיש דברים שמגלים את הגבורה שלו, וכן הלאה. אבל קודם כל, תבין שהוא פה. עכשיו, כל זה היה באופן טבעי, הכי קבל הסתורי. כשהם חטאו בעגל, אז בעצם הם שברו את זה. למה הם שברו את זה?
מה שברו?
את הגילוי הזה. הם החזירו בחזרה את ההסתרה. בואו נגדיר את זה יותר. כתוב שבקבל הסתר פוסקו זה המוסו. פסקה זה המתה. איזה זוהמה? זוהמה של הנחש. הנחש הגיע כשהם היו במצב הכי טוב שיכול להיות. היו בגן עדן, המלאכים בישלו להם, צלו להם בשר, מזגו להם יין, כל היה בסדר. מה יש? דבר אחד אסור להם לאכול. למה היה צריך את הדבר הזה? מה היה כל כך חשוב שיהיה דבר שאסור לאכול? כי זה היה הדבר היחיד שאומר להם שהם נברא ולא בורא. אם הכל היה מותר, אז וישם כלויקים. אז זה הדבר אחד שמזכיר להם, אתה פה בעמדה שמקבל הוראות ולא נותן הוראות. בא הנחש. הנחש זה לשון של ניחוש. הוא אומר להם, מה אתם צריכים להיות משועבדים למישהו? תהיה אתה בעצמך. אתה כל כך גדול, כל כך חזק, נתנו לך כל כך הרבה. תהיה וישם כלויקים. תהיה בעצמך. נחש זה הכוכבים, המזלות, כל הניחוש, כל הכשפים, כל הכוחות הטבע. תהיה בעצמך, תהיה עצמאי. למה אתה צריך להיות תלוי? הם עשו ככה, זה נקרא שנכנס בהם זוהמה. זוהמה זה נקרא משהו פסולת, שמאחיר את המראה. לפני זה ראו הכל ברור, ופתאום הכל נהיה לא ברור. הוציאו אותם מגן עדן, יאללה את החרב מספחס, והם צריכים עכשיו דרך הטבע, בתוך הטבע לגלות את השם. הגיע קבול הסטוירה, אומר את זה בקיצור, נפסק הזוהמה הזאת, נהיה הכל ברור מחדש. מה היה חטא העגל? הגיעו הערב רב, הערב רב זה השם של תערובת, עשו עוד פעם את התערובת. מה הם אמרו? איפה מויש רבנו? מויש רבנו אמר שהוא הגיע בשש שעות, הוא לא הגיע. אז מה קרה? אתה ראית בעצמך, בעיניים שלך, בן אדם עולה לשמיים. מישהו פעם ראה דבר כזה? הם ראו את זה בחוש, מויש רבנו עלה לשמיים, ראו את זה בחוש, אז הוא לא הגיע בשש שעות, בסדר, אז מה קרה? נחרב העולם? לא, כבר צריכים להסתדר לבד. תביא זהב, תעשה עגל. צריכים להסתדר לבד. אז זה הפוך מקבל הסתור. הקבל הסתור זה נקרא פוסקו זמבו, זאת אומרת, אתה רואה פה את השם, והעגל אומר, עגל זה לשון מהר, מהר, בעגולו. אתה צריך מהר, מהר לעשות תחבולות. למה? אתה לא רואה פה את השם. אז עכשיו, הלוחס נשברו. זה מה שהיה התוצאה של העגל. הלוחס שגילו, כשהשם נמצא פה, נשברו. התיקון לזה היה משכון. מויש רבנו פעל. ידגים עמיד עשור רחמים, שיהיה אפשר לגלות את זה מחדש. לא בגילוי כזה ברור, כמו שהיה בלוחס, שאז היה חירות, לא היה שום שעבוד, שום דבר שמפריע, שום דבר שמסתיר את המראה האמיתי. זה כבר לא. אבל משכון יהיה שמי שרוצה יכול לראות. משכון זה בדיוק הדבר הזה. משכון אומר, השם שוכן פה. ושוכן פה זה חייב להיות ממש ממש פה.
שוכן איתם בתוך תומתם.
כן, צריך שיהיה זהב, כסף, נחוש, את כל הדברים שאתה אומר, זה לא נעים, זה לא מתאים לבית כנסת. זה בבנק. אז בית כנסת, שם אני רואה את השם. בבנק אני רואה את הפקיד. אז אומר לו, תביא את הבנק, תביא את הבנק, תעשה מזה משכון. תביא את הזהב, את הכסף, את הנחוש, תביא את כל הדברים האלו, תעשה צורה של בית, שולחן, מנור, מזבח, בדיוק כמו שנראה הבית שלך. ופה אתה מבין שזה לא דבר פשוט. זאת אומרת, הכהן מתלבש, צריך לטבול, יש פה סדר שלם, ולקודש הקודשים לא נכנסים בכלל. אז פה אתה מבין שזה מקום לא סטנדרטי. פה השם נמצא, שכנתי בסריחו. עכשיו תחזור הביתה ותגיד שגם שם זה אותו דבר. גם בשולחן הבית, גם במזבח שבבית, וגם בבנק, וגם בכל המקומות שאתה לא מרגיש, גם שם זה משכון. עכשיו, מה ההבדל בין מקדוש למשכון? בית המקדוש זה המצב האידיאלי. בית המקדוש זה נקרא מקום קבוע. ואז כשהיה בית המקדוש, אז כל העולם, זה היה חזרה הגילוי של הלוחס, כל העולם ידע שהשם נמצא, כל הגויים מכל העולם באו לבית המקדוש. למה? לא כמו שהיום באים לכותל, זה אתר תיירות. אלא הרגישו שבית המקדוש מגלה משהו אחר על העולם. באו לבית המקדוש וחזרו הביתה אנשים אחרים, אפילו גויים. שבסמי קדוש היה בחזרה הגילוי של מעמד הסיני, של הלוחס, גילה בבירור איך שהשם נמצא בעולם. אבל בדרך לבסמי קדוש יש משכון. משכון זה דבר לא קבוע. זה זז ממקום למקום. וזה אומר שאם אתה רוצה להגיע לבסמי קדוש, אתה צריך בעצמך לעשות את זה. זה לא מגיע לבד. אם אתה מוכן להתחיל עם משכון, משכון זה דבר הרעי. פעם פה, פעם פה. 42 מסעות, כל אחד מהם הקימו את המשכון מחדש. מה זאת אומרת הקימו את המשכון מחדש? זה לא היה טכני. שמה גמרנו לגלות. עכשיו איפה עוד לא גילינו? שמה. בוא נשים שמה משכון. גמרנו שמה, מקום שלישי. 42 מקומות, 42 סוגים, שמקומות שבהם אדם מתמודד, כתוב זה 42 מסעות של הנפש. כל מקום עשו משכון. כמה זמן? כל מקום היה זמן אחר. כמה זמן שנצרח עד שהבנת את מה שצריך להבין. לפעמים מספיק לילה אחד, ואני צריך שנתיים. עד שהבנת שהשם פה, גמרתנו, יאללה, ממשיכים הלאה. כתוב זה עליי מסיים מאוד קשה, כי עד שסוף סוף הרגישו טוב במקום, אז בוא נשאר פה כבר. לא, אתה נמצא פה רק בשביל תפקיד, גמרת את התפקיד, קדימה. מנוחה ונחלה, כתוב כאילו הגעתם מהדתו למנוח ולנחלו, זה רק בארץ ישראל, שמה בית המקדש. ואז כבר קבוע, מקום קבוע. אנחנו היום אין לנו בית המקדש. מה יש לנו כן? משכון. זה נקרא בית כנסת. זה נקרא בסמי קדוש מעט. זאת אומרת, הדרך שלנו להביא את הבסמי קדוש מחדש, שזה הבסמי קדוש השלם באמת, זה נקרא מנוח ונחלה באמת, שזה ירד מהשמיים. זה לא ירד מהשמיים לפני שאנחנו נעשה את זה בעצמנו. אנחנו עושים את זה על ידי בית כנסת. כנסת זה נקרא שבתוך כל הגלות, אתה אומר, זה לא סוף פסוק, זה לא שבגלל שם בסמי קדוש, אז השם לא פה. שם פה. כן אפשרות לגלות אותו לגמרי, נגלות אותו קצת. באים לבית כנסת שלוש פעמים ביום, אומרים השם נמצא פה. והיינו בסמי קדוש גם כן. ולא רק בבית כנסת בסמי קדוש, אלא ושכנתי בסוי חום, לכל אחד ואחד. איפה המשכון של כל אחד ואחד? אז זה נקרא נקודות טובות. כל נקודה של טוב שיש לך, אז טוב, הטוב היחיד שיש בעולם זה השם. תם וראו, כי תועב השם. אם יש לך נקודה טובה, זאת אומרת שהשם נמצא אצלך. עכשיו, אתה לא מרגיש את זה, כי הנקודה הטובה הזאת נמצאת בגלות. אתה יותר מרגיש את הרע שלך. אם אני שואל אותך, תענה לי ברגע אחד, אתה טוב או רע? אז תעשה משקל, מה יותר הרבה, מה יותר קצת. תצא בדרך כלל זה שהרע הוא יותר מהטוב. וזה נכון בכמות. אבל זה לא נכון במהות, כי הטוב זה השם, והרע זה כיסוי על השם. כיסוי זה אף פעם לא דבר מהותי. זה נמצא, אבל אפשר להוריד את זה. את הטוב אי אפשר להוריד. גם תקלף, 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 את זה אי אפשר לקלף, אין פה מה לקלף. אז הטוב הזה, זה המשכון. כשאתה מגלה את הטוב הזה, ואומר, יש לי פה טוב, אז השם נמצא פה, אז אתה עושה משכון פרטי. המשכון הזה, הנקודה הטובה הזאת, זה היה המשכון. כשהוא אמר לנביא זהב, כסף נחושת, זה לא היה רק טכני להביא כסף. אמרנו, תביאו את הנקודות הטובות שלכם. משה רבנו אסף את הנקודות הטובות של כולם, ושם מזה משכון. אז אנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו. כל אחד בעצמו. אחר כך כשמתאספים ביחד להתפלל, זה לא עשר גופות שבהן להתפלל. מה שמגיע להתפלל זה הטוב שבכל אחד. מ-10 ביחד, נהיה מספיק טוב שיכול לגלות קצת יותר השרץ השכינה שיש להגיד קדיש. לבד, זה לא מספיק. 10 אנשים שיש להם טוב, אם אין להם טוב, אז הם פסולים להצטרף למניין. כדי להצטרף למניין צריך שיהיה לך טוב. אז הטוב הזה מצטרף ביחד, עושה גוש יותר חזק, גוש ימין, גוש שמאל, אני לא יודע, שאתה יכול להביא פה קצת יותר השרץ השכינה. מהכל ביחד יהיה בסמי קדוש. אז נסיים, לכן כתוב, ויקחו לי תרומו. ויקחו לי, זה נקרא, אל תבוא אליי, תקח אותי אליך. יחוד קדשבי חושינתי זה להביא אותו לפה. איך? תרומו. תרומו זה כן לשם של הערים. בגלל שנכון שהתנועה צריך להיות לגלות את השם פה. אבל לא יתגלה פה אם לא תרצה. כדי לעשות את היחוד הזה צריך התעוררות של רצון, של חשק מצידנו שזה יקרה. לא צריכים לעלות לשם, צריכים לרצות שהוא יבוא לפה. וכשרוצים, אז הוא בא לפה. אז תרומו זה נקרא להרים את הלב, לרצות, ואז ויקחו לי, תיקח אותי, תיקח את השם שלי, ותגלה אותי פה. וזה ההמשך של יציאת מצרים לקבלת התורה זה התיקון של חטא העגל. וזה המצווה הכי יסודית בתורה. זה מה שמלווה אותנו בכל פרט שאנחנו עושים, כל מצווה שאנחנו מקיימים, כל דבר שאנחנו לומדים זה בשביל לעשות משכון. אחרי כל מצווה שקיימנו, צריכים לעצור רגע, להגיד, עשיתי פה משכון. עשיתי פה נקודה טובה, שזה נקודת לזו שממשיך פה אשרס השכינה. עוד נקודה, עוד. ככה אני עושה פה נקודות. שמביאים פה עוד ועוד ועוד, כשיהיה מספיק כמות של נקודות, אז יתגלה, יבוא בסמי קדוש של אש.